שוק הדינור, עוד מעט שבת שלום לך.
כמעט שבת שלום גם לך, שמעון. הסיפור שאני אביא היום הוא תחת הכותרת דרישת שלום מאבא. סיפור ששלח אליי מישהו בשם ירון, שאני לא מכיר. לפני כמה שבועות הוא שולח לי מייל, מקטיר את עצמו כפריק של רדיו, ומחמיא, כמובן, לתוכניתך.
תודה רבה.
ירון הוא במאי תיאטרון. חי כבר שנים רבות בשטוטגרט שבגרמניה.
הוא לא חי בארץ.
הוא לא בארץ.
כן.
הוא אמנם יליד הארץ, להם ממוצא תימני. הוא טוען שהיא דור שביעי בירושלים. ולאב יקה, שעלה מברלין כשהוא היה נער.
שילוב קטלני.
כן. וירון משתף אותי בחוויה הבאה, לוקח אותי כ-30 שנה לאחור. וכך הוא מספר. לפעמים אתה נשבע שלעולם, לעולם לא תיכנס למסעדה סינית מהירה. אתה מבטיח בין צדק שלא תתקרב למלכודות הגלוטמין ושאר הרעלים הקולינריים הללו, שלא תתפתה לצ'יפסים האלה מכם החשרימס, לבשר האבז המוקפץ בשמן עתיק יומין, ובוודאי לא לליצ'י משימורים בטעם של מנות קרב, כך הוא קורא לזה.
כן.
זו שבועת עולם אצלי, כך הוא אומר מזה שנים. לא, אני לא נכנס. ואז יום אחד אתה חוזר מיום חזרות מפרך, השעה שעת צהריים מאוחרת, הבטן שלך מקרקרת. אין זמן, אין כלום בבית, אני גם צריך לאסוף את הילדה שלי בעוד שעתיים, אני גם צריך לחזור לתיאטרון. כל העולם כאילו נלחם נגד השבועה שלך. ואז אחרי חודשים ארוכים שבהם חלפתי על פני המסעדה הזאת בבוז, אני פוסע פנימה אל מסעדת המזון המהיר הסינית שליד השכונה שלנו, ועוצר מול הדלפק. על הדלפק יש תפריט מודפס, ברקע יש מוזיקה סינית של מעליות, וריח הטיגון בנחיריים שלך בחינם. אני מתחיל לספור את הדקות עד שיצא, אבל יודע שלא יעזור לי כלום, הריח ידבק לבגדיי. ואז מגיע איש מהמטבח, מחייך, שואל אותי אם כבר החלטתי מה להזמין. אני שואל אותו, תגיד, מה ההבדל בין מנה 20 ל-21? אבל השיחה היא מצחיקה ומקוטעת, כי האיש ההוא לא שולט בגרמני. ואז באותו רגע מגיח מישהו מהמטבח, כנראה עובד אחר, והמישהו הזה מקשיב לשיחה שלי ופתאום זורק אליי, תגיד, אתה ישראל? אני לא הייתי מוכן. ואז אני אומר לו, כן, אני מישראל. ואני חושב לעצמי, איך הוא יודע? בטח קלט את המבטא הישראלי שלי. והאיש קוטע את המחשבות שלי ואומר לי בעברית קצת עילגת, הייתי תקופה מסוימת בישראל, ואני מחליט שיש צבע רוסי בעברית שלו, בית החולה מברית המועצות שעזב. ואז הוא הרחיב וסיפר לי כי היה לו קשה בארץ, שכאן בגרמניה יותר נוח לו, כל המשפחה שלו כאן. אני שואל אותו עוד כמה שאלות בנימוס, אבל אני כבר פוזל לתפריט כי אני רעב, והסיני הראשון ששרת אותי מתייאש כנראה משיחת החולין שיש לי עם העובד שלו, ובמקום לתת עדיפות ללקוח שזה אני, הוא אומר לי, תראה, אני חוזר למטבח, מתי שתתפנה, אני כאן. והרוסי שפתאום התפנתה לו הבמה שואל אותי, תגיד, מאיפה אתה בארץ? אני מבאר שבע, אני אומר לו, ומציין לעצמי שלפחות תכונה ישראלית אחת הוא לקח איתו לגולה החדשה שלו, לשאול מאיפה אתה, כמו שכל הישראלים עושים.
כן.
הוא בטח ישאל אותי, אני חושב לעצמי, אם אני מכיר את מר כהן או את משפחת לוי משיקון דלת. וראה איזה פלא, באמת מגיע השלב הזה. הוא אומר לי, בר שבע, וואלה, מה, גם אני גרתי בבר שבע. שמחת סקנטי, אני מסנן בתוכי, והוא ממשיך, תגיד, ההורים שלך, מה עשו ההורים שלך? וואו, אני אומר לעצמי, כן, אני אומר לעצמי, תן לזה לעבור מהר, תגיע כבר למנה שהחלטתי להזמין. ואז אני מספר לו בנימוס, שאבא שלי כבר אינו בחיים, ואמא שלי הייתה מזכירה בעיריית בר שבע. אני חשבתי שהגעתי לקו הגמר כבר בחידון הישראלי הזה, ואז צנחה שאלה נוספת. איך קוראים לאמא שלך? הבטן שלי מקרקרת. אבל הנימוסים הגרמניים שלי מנצחים, ואני אומר לו את השם שלה, קוראים לי אמא שלי שולה. ואז עיניו נפערות. שולה, הוא אומר? מה, מה, שולה מהעירייה, ממחלקת ההנדסה? הפעם אני מופתע.
זה כל כך ישראלי.
הפעם אני מופתע, ואני אומר לו, כן. ורק חושב על הקלישאה, כמה העולם קטן, ולא יודע איך הוא יקטן בעוד דקה. שולה, התימניה? הוא שואל אותי. ובעוד שאני חושב איך שכחתי כאן בגולה את עניין התימניות שלי, הוא מפליג בתיאור נלהב של תכונותיה של אמא שלי וטוב ליבה. איך חזרה לו כמתנדבת במרכז הקליטה, איך סייעה לו למצוא עבודה בעירייה, איך מצא לו ולמשפחתו דירה ושהוא חייב לה כל כך הרבה לאישה המופלאה הזאת. ואני עמום, מעכל ומתרגש, לא יודע מה להגיד לו. ואז, שמעון אז, הוא פוסע מעבר לדלפק, ניגש אליי ומצביע על המכנסיים שלו. על המכנסיים שלו. מוכר לך? הוא שואל. ואז הוא מספר לי כמעט בדמעות שאלו מכנסיים של אבא שלי. כשאבא שלך נפטר, הוא אומר לי, אמא שלך לקחה את כל הבגדים שלו ונתנה לי. וכך, כמעט עשור לאחר שאבא שלי כבר איננו, במסעדת מזון סינית בגרמניה, שנשבעתי שכף רגלי לא תדרוך שם, הנה כף רגלי דורכת שם, רק כדי לעמוד מול המכנסיים של אבא שלי. יהיה זכרו ברוך, שבתוכם ניצב אתה עולה, יורד מרוסיה. אני יודע שזה נשמע כמו תחילתה של בדיחה ישראלית, הוא אומר, נדושה, אבל אני עמדתי מול המכנסיים של אבא שלי, וכמעט דמעתי. כמעט דמעתי. כך חווה וכתב לי ירון משטוטגר.
יפה.
ואני שואל אותו, אתה יודע, הרי אמרתי לך, הוא איש תיאטרון.
כן.
אני אומר לו, תגיד ירון, מה, כמו שאני שואל תמיד, מה מפיקים מזה? והוא מצטט לי את המחזאי האנגלי אדוארד אולבי, שאני לא מכיר, שאמר, לפעמים אתה שוחה בבריכה, אתה לא מצפה לראות קריש לידך. ואכן, בסיפור הזה יש כל כך הרבה מקריות, שבאמת, אתה יודע, מרימה גבה. איך? הוא נכנס למסעדה ופוגש במכנסיים של האבא שלו שכבר איננו.
מסעדה שהוא לא רצה להיכנס אליהם.
שהוא לא רצה להיכנס לתוכה, בדיוק. נתקלתי לא מזמן, ממש לא מזמן, במשפט שנדמה לי מיוחס לאלף בית יהושע, שאיננו כבר איתנו, שאומר בערך כך, אני לא יודע אם יש אלוהים, כן או לא, אבל רק אלוהים יכול היה להמציא את המקריות.
כן, זה אתה יודע, זה המשפט הידוע של איינשטיין.
המשפט של איינשטיין, כן, ברור. קצת בנוי אחרת.
כן. שמקריות זה הדרך של אלוהים נשאר אנונימי.
נשאר אנונימי, בדיוק. כולנו מכירים את המשפט הזה.
שוק הדינור.
קוק הדינור של יום שישי.
שבת שלום לך.
שבת שלום גם לך, שישי.